טוב, אנחנו נתייחס לנושא של עשרה בטבת ולמשמעויות המיוחדות שיש בו, ובהחלט צריך להתבונן היטב בכמה פרטים שהם שונים בו ומהם ללמוד על הכלל. כידוע, בכל אנחנו מציינים ארבעה שלבים, יש ארבעה תעניות, שארבעת התעניות האלה הן התעניות שעם ישראל זוכר את החורבן ומציין זאת כימים של חשבון נפש ותשובה. התעניות מפורשות בפסוק צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי, 17 בתמוז, הבקעת החומה. צום החמישי, תשעה באב, שריפת הבית והגליית עם ישראל. צום השביעי נקרא צום גדליה בן אחיקם, בשביעי, חודש השביעי, בתשרי, ג' בתשרי. וצום העשירי, בעשרה בטבת, שזה החודש העשירי. עכשיו אנחנו, הצומות האלה, המשמעות שלהם הפשוטה היא, שכיוון שעם ישראל נמצא במצב מאז חורבן הבית, מצב לא אמיתי, מצב לא נכון, לא עומד על מכונו, אין גילוי אלוקי כתוצאה מחורבן הבית, ואין נוכחות בולטת, ניכרת, של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא נהיה מסתתר, אנחנו כל הזמן מבקשים שיחזור להופיע, שיצא מן החשאיות אל הגילוי. אבל הקדוש ברוך הוא נהיה כל מסתתר, כפי שאומרים באחד הפיוטים, כל מסתתר. יש פיוט כזה שאומרים אותו בזמירות לסעודה שלישית, כל מסתתר בשפריר חביון. עד אז הוא לא היה כל מסתתר. בזמן בית המקדש קיים, הוא גלוי. רואים את כל הגילויים של הנבואה, הגילויים של המלכות, הגילויים של המופתים והניסים שנעשו בבית המקדש. הוא היה בגלוי מופיע. מאז חורבן הבית, ובפרט חורבן בית ראשון, יש נוכחות אלוקית נסתרת. הקדוש ברוך הוא היה רק בגדר משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. זה מצב חדש, הוא לא היה מאז שעם ישראל נהיה לעם. עם ישראל נהיה לעם, הקדוש ברוך הוא היה בגלוי, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הבורא היה ניכר בגלוי מאז מעמד הר סיני עד כל התקופה של בית המקדש, כל תקופת המשכן של שילה, נוב, גבעון, בית ראשון. לא היה בכלל צורך להוכיח, לא היה צורך להראות בכלל משהו, זה היה ממש ניכר בחוש. 40 שנות מדבר ועוד 850 שנות נוכחות של הקדוש ברוך הוא במשכן ובבית מקדש עד חורבן בית ראשון. כידוע בפסוק כתוב ש480 שנה היה מאז יציאת מצרים עד ששלמה המלך בנה את בית השם, כך נאמר בספר מלכים א' בפרק ז' ח', והיא בתום 80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בנה שלמה את בית השם. כלומר 480 שנה. בבית ראשון בתקופה של השיא של עם ישראל עמד על תילו 410 שנה, יחד זה 890 שנה. תוציא מכאן את 40 שנה של עם ישראל במדבר, שזה בכלל היה עם הקדוש ברוך הוא בחוש דרך יומיומי, דרך מן ובעירה של מרים וענני כבוד. אז הנוכחות בעם ישראל הייתה בארץ ישראל מעצמה כלל עולמית בת 850 שנה, 890 פחות 40 של מדבר. זאת אומרת שהיה מצב שבו היו עשרה ניסים בבית המקדש, היה נביאים כסדר ממש כפליים כי יוצאי מצרים. זה מצב שבו הקדוש ברוך הוא ניכר בחוש, רואים אותו בחוש. פתאום נוצר מצב אחר שהבורא מסתתר, ואנחנו מבקשים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, תחזור, אנחנו רוצים לראות אותך שאתה שב, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, תחזור ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ועינינו תראינה מלכותך. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. תחזור כבר, אנחנו רוצים לראות אותך. הדברים האלה הם דברים שלא היו עד שהבורא נהיה מסתתר. אנחנו מבקשים שהוא יופיע. מה פירוש הופעה? ממקומך מלכנו תופיע, או דוד המלך אומר בתהילים, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. לתת הופעה פירושו להוציא את זה לראווה כלפי כולם, כלפי חוץ. זה נקרא הופעה. הופעה פירושו לצאת מן ההסתר אל הגילוי, מן החשאיות אל הבולטות. זה נקרא להופיע. אנחנו מבקשים מהבורא, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. הדבר הזה היה ופסק, אנחנו מבקשים שזה ישוב במלוא הודו והדרו ובמלוא יפעתו. הדבר הזה, ההיעדר הזה, אנחנו מציינים אותו בארבע תחנות, ואלה הם ארבעת העניות. העניות האלה, למה זה לא חוזר? כנראה אנחנו לא בסדר. אם זה לא חוזר, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אנחנו מציינים ארבע תחנות שבהן היו צמתים חשובים מאוד בתהליך הזה של ההתפטרות של האלוקים מעולמו. והצמתים האלה זה ארבע התעניות האלה. זה לא סתם לבכות על בעיה שהייתה בעבר, אנחנו בוכים על המצב שלנו היום. היום אנחנו נמצאים במצב לא נורמלי, מצב שהוא מקור לכל הצרות. היעדר אור, היעדר שמש, היעדר נוכחות של המקור של החיים בגלוי, הוא מקור להסתרת פנים כללית. נשים לב שבכל כל פעם שרחמנא ליצלן באים לנחם בן אדם זה שהוא יושב שבעה על מישהו מהקרובים שלו, אז אחד הנוסחים בחלק גדול מהחלק ניכר מהקהילות זה המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מה אומרים כאן? שאני רוצה לברך אתכם שהבורא ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. מה הקשר? מה הקשר בין הבן אדם הפרטי הזה שיושב שבעה על מישהו מבין בני משפחתו ואומרים לו שאתה יודע, אתה תתנחם כשאבלי ציון וירושלים ינוחמו? מה התנאיה הזו? מה זה קשור? אדם מתאבד על נושא פרטי שלו. מה זה קשור לעובדה שבירושלים הכותל המערבי במצב כל כך קטסטרופלי ויש שם שואלים הלכו בו, היו אסלאמים, כל הצור, מה זה קשור למקרה שלו? תשובה היא, ועוד איך זה קשור? כל, אם יש היעדר שמש, אז כל הגזוזדראות וכל האחסדראות וכל המרפסות, כולם חשוכות. כל ההסתר הזה הכללי בא לידי ביטוי בכל כך הרבה בעיות. הכל נובע מהיעדר אור. ירושלים נקראת אורו של עולם. זה נקרא ירושלים, מקור האור, אורו של עולם. וכשהאור הזה כבוי, אז אנחנו לא רואים. עיני, עיני יורדה מים, אנחנו במבוכה, מתחילים לבכות. אין ראייה, כשאדם במבוכה, הכוונה היא שהוא לא רואה טוב. אנחנו אומרים, תראה, בזמן שאבלי ציון וירושלים ינוחמו והאור ידלק והם יבינו את הכל, יתעוררו להבין את הכל למפרע, גם אתה תבין את הפשר של החמנה לצלן, של האסון שלך, ואתה תתנחם מזה. כשיובהר כל השאלות הכלל עולמיות, עולמיות יהודיות תבונה על פתרונן, גם אתה בפסיפס הכולל גם כן תתנחם ותכיר את ה... לכן כידוע אומרים בברכת המזון, יש ברכה מיוחדת בברכת המזון שמבקשים מהבורא שיחזיר שכינתו לציון. ברכה הזו עוסקת ברחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, על ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך. דברים נשגבים שירחם וישוב, ככה מסיימים. ועל הבית הגדול והקדוש נקרא שמך עליו, והסיום הוא בונה ברחמיו ירושלים. פתאום, תוך כדי שמבקשים את הדברים הנשגבים האלה, אומרים לבורא, תשמע, יש לי צרות, יש לי בעיות, תפתור את הבעיות שלי, אין לי פרנסה, וערבך לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו. יש לי צורך בגמחים, ראינו, פרנסנו וחלקלנו. מה זה קשור לנושא של בניין בית המקדש? איך אנחנו תוך כדי שמדברים על הדברים הנשגבים הללו שרחם על ישראל מך על ירושלים, נראה פתאום פרנסנו, חלקלנו, הרוויחנו, יש פה בעיה כזו במשפחה, יש פה איזשהו חוסר שלום בית, יש שם איזה בן סורר שעושה בעיות, אז הרווח לנו השם אלוקינו מהרה מכל צרותינו. ובבקשה שלא נצטרך מתנות של צדקה ולא גמחים, ונעל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתה. מה כל זה קשור לכותרת הכללית ששמה רחל נעל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון ובני ירושלים עיר הקודש? זה כביכול עברנו לדבר פה על נושא אחר. מה זה? הנושא המדובר הוא החזרת שכינתו לציון, וככה מסיימים, ובני ירושלים. אז מה פתאום עברנו פתאום נושא לבעיות של חוסר כלכלה לא טובה, בעיות של שלום בית, בעיות של מחלות, בעיות של צורך בהלוואות, תולידי מתנת בשר ודם? מה? התשובה היא, מה לדעת? הבהתליה. אם יש היעדר אור במרכז של השמש, אז יש חושך בכל הפינות ובכל המרפסות ובכל החדרים. כפי שאומרים לו, אתה תתנחם כשאבלי ציון וירושלים ינוחמו. רטרואקטיבית הם יבינו את המהלך של המשמעות של ההסתר פנים, גם אתה תבין ואתה תתנחם מהאבלות הפרטית שלך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. ברגע שהבורא חוזר לציון, ממילא אין בעיות של פרנסינו וחלקלנו. זה התקופה של הבית הראשון, זה נקרא בלשון חז"ל סיהרה בשלמותה. סיירה זה לבנה, שלמותה בשלמותה. זוהר אומר שהדור של שלמה היה הדור החזק ביותר עם השפע הגדול ביותר שמעדנים היו מצויים בו, כי אפר ואדם אפילו היה רואה מטיל זהב לא היה מתכופף להרים אותו מרוב שפע שהיה איש תחת גפנו ותחת פענתו. ואז היה המרכז, כתוב שרמב״ם כותב ששלמה היה דור מספר 15 לאברהם אבינו. שלמה המלך היה דור מספר 15. 15 זה היום בחודש שבו הלבנה נמצאת בכל תוקפה, בכל זהורה. עם ישראל מונה כידוע ללבנה. ככה זה. משיח בן דוד מגיע מפרץ, על יד איש בן פרצי ונסמכה ונגילה. יהודה הוליד מתמר שתאומים. פרץ זה משהו שקשור ללבנה. לעתים נפרצת, לעתים היא מתמלאת, כך אומר רבנו בחיי בפרשה שנולדו בו פרץ וזרח. ואילו זרח זה קשור לחמה, זריחה. אנחנו שייכים למהלך של לבנה. יביד מלך ישראל מחי וקיים, מזכירים אותו משיח הזה בזמן ברכת הלבנה. ושלמה היה בדור ה-15, אומר הרמב״ם, בדיוק בדור ה-15 לאברהם אבינו. דור ה-15, אברהם אבינו היה דור מספר 20 מתחילת בריאת העולם, ושלמה הדור ה-15 לאברהם. וכשיש מקדש בעולם, אז היה מצב הכי ברור, היה נביאים בשפע. כל פינת רחוב, נביא, כפליים כי יוצאי מצרים, נביא פירושו רואה, שמואל נקרא הנביא רואה, גד נקרא חוזה, צופה נתתך לגויים. הייתה ראייה ברורה, היו רואים ברור כל דבר, לא היה שום ספקות, למה זה קרה. הכל התרת הספקות, זה התקופה הזוהרת ביותר בהיסטוריה, שבא מלאך שלמה, וזו התקופה של הבית הראשון בסיתוק פה. אנחנו באים ואומרים לאיש הזה שרחמנה לצלן יושב שבעה ונמצא באבלות, כשהאבלי ציון ינוחמו. ינוחמו פירושו יוברר להם, כמו שכתוב, אני מתנחם על מה שעשיתי, הכוונה היא אני מתחרט, אני מקבל מבט חדש למפרע. וינחם עשיו אחר אחיו להורגו, אומר רש"י, רוח אחרת עלתה עליו, הוא קיבל פרספקטיבה חדשה, פתאום מבט אחר על האח שלו והוא רוצה להרוג אותו. אני מתנחם, וינחם השם, הקדוש ברוך הוא כביכול ראה את העולם במבט אחר ואומר, ניחמתי כי עשיתי, למה עשיתי את העולם? בחינה כזו שנקראת לנחם, פירושו לקבל מבט אחר למפרע. וינחם יוסף את אחיו בפרשת השבוע, הוא מנחם אותם, הכוונה היא שהוא נותן להם מבט אחר ואומר להם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען אחי אותם רב, כי למחיה השלחני אלוקים. לנחם בן אדם זה לא סתם לעודד אותו, לנחם בן אדם פירושו לתת לו הסתכלות אחרת על כל העניין, הוא מקבל איזושהי משקפת, איזו הדשה חדשה על האירוע, שדרך ההדשה הזו הוא מבין למפרע את הכל אחרת. הם פתאום מבינים שמה שהם שלחו אותו למצרים, זה כבר הייתה עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא מראש להחיות אותם בזמן הרעב הכבד, שהפיל כל כך הרבה חללים, שאין להם איזשהו מקור של מחייה. זה נקרא וינחם. אני אומר לאותו אבל, אני לא יודע לנחם אותך, אני לא יודע איך להגיד לך, להסתכל על זה נכון. רק הקדוש ברוך הוא, כשהוא ינחם את אבלי ציון וירושלים, ויסביר למפרע רטרואקטיבית שכל האסונות הכלל עולמיים של עם ישראל, כל הטרבלינקות ואושוויצים ומסעי צלב, הכל היה לטובה. לא שזה היה מתוק, זה היה לטובה, לטובה פירושו כמו להיטיב את המנורה, להכשיר את המנורה לקראת אור. להיטיב את הפמות לשבת פירושו, לא שהבעל מדליק את הפמות, האישה נוהגת להדליק, נוהגים בהרבה מקומות שהבעל מכין את המנורה, מסלק את הדשן, את החלקים הלא טובים שם, מחליף את הפתילות, שם שמן. טוב, כך אומר רבינו יצחק אבוהב, טוב אין פירושו דווקא מתוק או ערב, טוב פירושו תהליך שמוביל לקראת אור. זה נקרא, אם עלי השם את כל משאלות דיבנו לטובה, לטובה פירושו שמה שהשם נותן לנו, אני מבקש ונותן לי את מה שאני מבקש, אבל אני נותן פה איזושהי הגבלה, צנזורה מאוד רצינית. אתה יודע שמה שאני מבקש יוליך אל משהו חיובי, את זה תיתן לי, זה נקרא לטובה. אבל אם אתה יודע, נגיד שאם תיתן לי עושר גדול מדי, אז זה יוליך אותי לזכיחות הדעת, לוישמן ישורון ואיבה, אל תיתן. המילה הזו לטובה היא מצנזרת המון אחוזים מהרצונות של האדם. לפעמים אדם לא יודע שיש עושר שמור לבעליו לרעתו. הוא רוצה עושר, אבל זה ענוד לגרום לו קלקולים ובעירות. אז לעשר, הבורא לא נותן לו, בשביל שהוא בעצמו ביקש שאם זה לא לטובתו, כלומר אם זה לא מוביל למשהו חיובי שלא ייתנו לו את זה. זה נקרא טוב. זה הכוונה שאנחנו אומרים, הבורא למפרע ניהל את זה לטובה. רבי עקיבא אמר, אנחנו משגם זו, אמר גם זו לטובה, הוא לא אמר גם זה מתוק, גם זה ערב, גם זה טעים, הוא לא אמר שמשהו עובר עליו דברים לא טובים זה טעים, בדי שלא. הוא אומר, אני ברור לי כשמש, כמו שאני מדבר בלשון הקודש, גם זו לטובה, ברור לי שהתהליך הזה שעברתי, הוא הוליך למשהו טוב. כך אמר תלמידו רבי עקיבא, שתלמידו של אנחנו משגם זו, כל מן דעביד רחמנה, לטב עביד. כל מה שהבורא עושה לטו, הכוונה היא, זה מוליך אל הטבת המנורה. אני עומד על איזה שרפרף בין שלושה שלבים, מסלק את הדשן, שם שמן חדש, שם פתילה חדשה, הוא לא מדליק, הוא עושה הטובת. ההטבה היא הכנת הדבר לקראת האור. אז כך שאנחנו אומרים, אין לנו ספק שמה שקורה לטובה, יגיע הזמן שהבורא ייתן את ההסבר הרטרואקטיבי הזה, למה כל התהליכים היו לטובה. אז אומרים לאותו אבל, תדע לך, אנחנו לא יכולים לנחם אותך, הכוונה היא לתת לך הסבר למה הטרגדיה הזו היא חיובית. לא יודע להסביר לך את זה, זה נראה מאוד כואב. אם אדם יעיז לברך על אירוע טרגי, הטוב והמתיב, זאת ברכה לבטלה. גם רבי עקיבא ואנחנו משגם זו לא ברכו רחמנא ליצלן שנתבשרו שאבא שלהם או אמא שלהם נפטרה, הם לא ברכו הטוב והמיטיב, למרות שהם בדרגה של אנחנו משגם זו לטובה וכל מן דעביד רחמנא לטב עביד, מדי זה ברכה למטרה, אסור. הגמרא כתוב כשם שחייב אדם לברך על הטובה, מה הוא מברך על הטובה? הטוב והמיטיב או שהחיינו? כך חייב אדם לברך על הרעה. הגמרא שואל, כך כתוב במשנה במסכת ברכות, כמו שאדם חייב לברך את הקדוש ברוך הוא על הבשורות הטובות, באותה רמה בדיוק הוא חייב לברך את הקדוש ברוך הוא גם על הרעה. הגמרא תמהה על כך, מה פתאום? מה, על בשורות רעות כתוב שמברכים דיין אמת? מה אתה אומר שכשם? מה, על בשורות רעות יברכו אותה ברכה שמברכים על הטוב, שעל הטוב מברכים הטוב והמיטיב ושהחיינו? איך אתה אומר שכשם? אומרת הגמרא, ודאי שעל בשורות רעות הלכה בעולם הזה לפני שהבורא מתגלה, ודאי שהלכה היא שמברך דיין האמת. רק מה זה כשם? כשם הכוונה היא כשם שאת הבשורות הטובות הוא מקבל בשמחה ואומר הטוב והמיטיב, כך גם את הדבר רחמנא ליצלן הרע שיבין בשכל. המילה בשמחה זה אותיות מחשבה, בשמחה זה אותיות מחשבה, שיבין וגם את זה יקבל בשמחה. עד כדי כך נדרשת מאדם דרגה. אבל ודאי שהברכה שדרך רבי עקיבא ונחום שגם זו הייתה ברכה של דיין אמת ולא ברכה של הטוב האמיתי. לעתיד לבוא הבורא יסביר מדוע באמת, איך אפשר לפרש את הטרבלינקות האלה, את האושוויצים האלה, את הגירוש ספרד, את המרטפי נויים בפורטוגל, שזה באמת למה זה היה תהליך לקראת האור. שים לב שאנחנו מברכים בונה ירושלים, לא יבנה. גם אדם שנמצא בחורבן בית ראשון או בית שני מברך בונה, 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 לא יבנה, בונה. החושך היא סיבת האור, החורבן היא סיבת הגאולה. ככה דרך להגיע כדי שאיזשהו פרי יפרח, צריך, הוא צריך לעבור איזשהו ריקבון מסוים, התפרקות לגורמים באדמה, ומזה הוא מעלה פרחים ופירות. יש תהליך כזה. על כל פנים, כתוב כאן שהמציאות של היעדר אור שיש כתוצאה מהסתלקות השכינה, הסתרת פנים, היא מביאה את החושך הזה שלא מבינים את התהליכים, וזה כואב ומאוד מאוד מרגישים עצב. זה מה שהביא חורבן הבית. הבית הוא אורו של עולם, היעדר בית, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. עינינו לא רואים את האמת. כשאדם לא רואה והכל ספק אצלו, אז הוא עצוב. אין שמחה כהתרת הספקות. חורבן הבית יוצר, יוצר ספק, מאפשר תמיעה, מאפשר בכי. בכי זה מלשון מבוכה. מה, איך נסביר את זה, איך נתמודד עם זה, איך נפרש את זה לעצמנו, לילדינו, איזה תופעות אלה. זה נקרא, איני איני יורדה מים. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. לא רואים לפרש נכון את המציאות. זה נקרא, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. בחוד יבכה בלילה ודמעתה הלחייה. המבוכה הגדולה ביותר בהיסטוריה היא ההסתלקות של הנוכחות הברורה של אלוקים פה למטה בעולם הזה, והפיכתו להיות בגדר של כל מסתתר בשפריר חביון, שאנחנו מתחננים, תופיע, תופיע, תיתן את ההופעה שלך, תעמוד כבר על הבמה, ושיראה אותך כל אחד, שיפסיק החילוניות הזו, למחצה, לשליש ולרביע, וההתבססות או ההתמקמות בעולם של חומר, בעולם של יופי, של חוזק פיזי, של דגש על ממון, על קריירה. תופיע כבר, נו, בכל. ברגע שמדליקים את החשמל, אז אין שום ספקות. רואים שזה זה כיסא, זה שולחן, זה שרפרף, לא שידים ולא רוחות ולא בליטות. רואים את הכל. רק תדליק את האור, זה הכל. הבורא נקרא אורו של עולם. ירושלים נקראת אורו של עולם. התורה נקראת כנר מצווה ותורה אור. זה נקרא המשמעות של ההסתלקות של השכינה. מעכשיו חושך. חושך הוא מביך. הפסקת חשמל, כולם צועקים. הוא יקבל שדים ורוחות ופגע בי משהו ואני מפחד וגנבי. פתאום מתחילים לדמיין, החושך מזמין המון ספקות. אז היעדר מקדש פירושו חשכו עינינו. אז אנחנו היום, כן, מציינים לא אירוע שהיה בעבר. היה פעם איזשהו מצור, היה פעם איזשהו הבקעת חומה, היה פעם איזשהו הגליה של עם ישראל. ודאי לא זאת הנקודה המרכזית. אנחנו לא מתאבלים על דברים עבריים, מתאבלים על דבר שהיום קורה. היום אנחנו במצב לא נורמלי, נולדנו למצב לא נורמלי. טרבלינקה, ילד שנולד בטרבלינקה לא יודע מה זה גן, מה זה משחקים, מה זה שולחן נורמלי, לא יודע. הוא מגיל אפס נמצא במחנות מוות, אין לו מושגים, זה חלק מהחושך שהוא נמצא בו. אנחנו נולדנו לעולם לא נורמלי שמאפשר כל כך הרבה חילונים, מאפשר כל כך הרבה פורקי עול, כל כך הרבה עיוורים שנמצאים פשוט בעלתה מוחלטת, והם כל כך עיוורים שהם לא מודעים לעיוורות שלהם. זה אותו ילד שנולד בטרבלינקה, הוא לא מודע לכך שיש עולם אחר. העולם שהוא חי בו זה עולם של גופות, עולם של שלדים, עולם של רעבון, עולם של כפן, נפוחי כפן, אנשים עם בטן מתנפחת מרוב. הוא צוחק, הוא בכלל לא, הוא לא חושב שיש משהו אחר בעולם. אנחנו לא חושבים שעם ישראל הוא עם חרדי, דתי, תורני, שקשור לאלוקם, כמו נגיד, באלף שנות נבואה, מאז מעמד הר סיני, עד חורבן הבית והנביא האחרון מלאכי. משום שאנחנו נולדנו בטרבלינקה, אנחנו נולדנו בתוך אושוויץ במחנה מוות. זה חילוני, זה חצי חילוני, זה אייפון, זה סמארטפון, זה טלוויזיה, זה קצר, זה צמוד. נולדנו בעולם של אנשים שלא, שאנחנו לא רואים את הנוכחות האלוקית, וממילא זה מאפשר את הטעויות ואת החשיכות האלה. זה חורבן הבית. אני בוחר מצב עכשווי שהוא מצב אנורמלי. לכן כל הטענה של אי ציפייה לישועה, הכוונה, את מי אני אגע? אחד שלא מרגיש שחסר לו משהו. אדם שמצפה לישועה, מבין שהמצב לא נורמלי, אז הוא צועק, תעתה הלפמר, תעזור לי אבא, אני לא יכול יותר. זה משטען החפץ חיים. למה שהבורא יבוא לעם שלא מחכה לו בכלל? יש לו תוכניות להשלים מסלולים, להשלים תארים, הוא צריך עכשיו להתחתן, יש לו נסיעה לסקנדינביה, הוא צריך לשפץ את הסלון שלו, מה לא ולמשיח? המשיח מפריע לו בתוכניות בכלל עכשיו, מה? הוא בכלל נמצא במסלול אחר, זה נקרא היעדר ביקוש, היעדר צימאון, היעדר ציפייה. כשאין ציפייה, למי לבוא? למי שלא מחכה לי? יש פה מישהו שמוכן לבוא להתארח אצל בעל הבית שבכלל לא מחכה לו שיבוא? איך הם אומרים? לא נעים לי אבוא לדפוק לו בדרך, אני בא, אני אומר. הוא לא מצפה לי בכלל. כמה זה נחמד לבוא לאנשים שמחכים לי, או, חיכיתי לך בו. זה נקרא מצפים לישועה. ישלח לקץ הימים משיחנו, אומרים בסוף יגדל אלוקים חי. ישלח לקץ הימים משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו. הוא יבוא לפדות את מי שמחכים, זה ההגדרה שלנו. מחכי קץ ישועתו. ברדיו מישהו מחכה בכלל לבורא שיופיע? מסביב, בוא נשאל את האנשים שכביכול כן נמצאים בתוך המחנה של האנשים, הם באמת חיים בתחושה שאני לא, אני לא יכול לנשום, זה בית בלי אבא, אבא לא נמצא, אמא לא נמצאת, שכינה נקראת אמא, בורא נקרא בחינת אבא, אין, זה בית הרוס לגמרי, תביא, אם לא מרגישים את זה, איך יגיע? זה הסיפור הידוע עם החפץ חיים. שהחפץ חיים שמע שהיה איזה סיפור שהרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק היה הרב של בריסק, והוא היה אבא של רב חיים הלוי מבריסק, והנכד זה היה הרב יצחק זאב הלוי שהיה נקרא פה בארץ הרב מבריסק. אז הרב סולובייצ'יק היה לפני כן רק במקום אחר, הוא היה רב שלוש דורות, יוסף דוב, סבא, חיים, בן, יצחק זאב, נכד. לרב יצחק זאב יש עדיין כמה בנים שהם חשובי גדולי הדור, שהיום חיים. אחד מהם, לא, זה לא במסלול הזה, זה אחד מהם שהוא לא כאן, זאת אומרת, הוא שייך, הוא בן של אח של רב חיים. כלומר, הוא בן דוד של הרב מדוריס. בכל אופן, אז שמע החפץ חיים שהציעו לרב בית הלוי את הרבנות של העיר בריסק. הוא היה לפני כן רב במקום אחר, כמדומני שקוראים לזה סלוצק. אז הוא לא רצה לעבור מסיבות השמורות עמו. הוא לא רצה לעבור ורצה להמשיך לכהן ברבנות של סלוצק. עד שבאו משלחות, והוא לא נענה. נשאר במקומו הקודם לכהן כרב. עד שבאה איזה משלחת אחת של רבנים, החפץ חיים שמע את הסיפור הזה, הגיב בבכי נורא, ואמרו לו, הרב, קראו לרב יוסף דוב הלוי, בעל הספר שוץ בית הלוי, אמרו לו, הרב, 50,000 יהודים מחכים לך. איך יכול להיות אדיש לזה? 50,000 איש, בריסק הייתה עיר עצומה, במשך המון שנים של חכמים וסופרים. זה אומר לו 50,000 איש מחכים לך. הוא שמע את המילים האלה ש50,000 איש ממש מחכים. אמר רבצן, בוא תביא את המעיל, זהו זה. עד כאן הסירוב, הולכים, והכר להיות הרב של בריסק. הרב את חיים כדרכו, כל דבר למד מוסר לנושאים של הקשר בין הבורא לעם ישראל, אמר רק רגע, תקשיב. הרב מבריסק שומע ש50,000 איש מחכים לו, לא יכול לעמוד בלחץ הזה, ומיד עובר. אז אם היו מחכים עם ישראל 50, ומחכים לבורא, אבא מחכים לך, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו, הוא לא היה מגיע? כנראה הוא לא מחכים, הוא לא רוצה לשמש תוכניות לאנשים. הוא לא מגיע, אתה מוכן להיות אורח במקום שאתה לא רצוי בו. ולפחות לא מחכים לך. לכן כתוב ברמב"ם, מביא החפץ חיים, אמר מבריסקי הביא את זה, שמי שלא מחכה זה שאלה של גובל בכפירה. מה מעמדו של אדם שמאמין בביאת המשיח, אבל לא מחכה לביאתו? איזה סטטוס יש לאיש כזה? מי שכופר במציאות של משיח, אז הוא יצא מכלל ישראל. כופר, הוא נהיה אפיקורס גמור. אחד ב-13 העיקרים של הדת היהודית, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אני מביע את האמונה בעובדה שיש תיקון לעולם, שהעולם בדרך לתיקון. אז אחד שלא מאמין בזה, אתה מאמין במשיח? חכמנא ליצלן אומר שלא. זה קודם כל זקן ארוך, הוא יצא מכלל ישראל. אומר הרמב"ם, הוא יצא מכלל ישראל, לא שייך לעם היהודי, זה אירוע מוחי חמור. הרמב"ם אומר, מי שמאמין ב-13 העיקרים, למרות שהוא עשה חטאים לפי יצרו הרע וכן הלאה, אבל הוא חלק מעם ישראל, כבר שיש לו את התשתית של 13 העיקרים. אבל מי שהתקלקל אצלו, אחד מהיהודים מקרי הדת, למרות שהוא דתי, דתי, ממש מדקדק בכל פרט בשולחן ערוך, יצא מכלל ישראל ומצווה לשונאו, ועליו הכתוב אומר דוד המלך, לא משנאך השם אסנה, ובתקום מנך את קוטט תכלית שנאה סנאיתים, לאויבים היו לי. רמב"ם בפירוש המשנה בהקדמתו לפירוש המשנות של פרק חלק, כל ישראל יש להם חלק במסכת סנהדרין, ששם הוא מפרט את כל 13 העיקרים בדת היהודית. אז הוא אומר, מי שמאמין בפרינציפים היהודיים האלה, למרות שיש לו יצר הרע גדול, הוא אכל חלב, אכל דבר אסור, הוא לא נהיה לא יהודי, הוא לא יצא מכלל ישראל. אפילו רחמנא ליצלן עבר על גילוי עריות, עבר על שפיכות דמים, מחמת איזו קנאות שאכלה בו, הוא לא יצא מכלל ישראל, הוא צריך לקבל תיקון גדול לפי רמת הקטם שהוא עולה לנפשו, אבל הוא נקרא חלק מעם ישראל. אבל בן אדם שהתקלקל אצלו, כך כותב הרמב״ם, אחד מיודגים מלקרי הדת היהודית, לא רק כל ה-13, אפילו אחד מה-13 האלה, הרי זה מקצץ בנטיות, זה מושג נורא מבחינת ההלכה, ויצא מכלל ישראל, הוא מצווה לסונאו, ולא נוהגים בו שום מצוות שבן אדם לחברו. שבת עבדה, גמילות חסדים, לא נוהג בו, לא מכלל ישראל בכלל. אפילו שהוא נראה לך ממש דתי מאוד, הוא חסר לו באמונה, נגיד אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו, הוא מעניש לעוברי מצוות. אומרים לו שאם יש פיגוע, זה בגלל שעוברים, שיש אנשים שלא שומעים בכל השם. הוא לא מוכן לשמוע את זה, הוא אומר, אתה מקטרג, לא... זה יצא מכלל ישראל. אומרים לו, תשמע, מי שמחזיק פלאפון לא קשר, הוא עושה בעיות של אייפונים, הוא בזה מביא עונשים. זה סיבה לעונש, זה... הוא לא יכול לשמוע את זה. זה לא יהודי, זאת אומרת, זה לא שייך לכלל ישראל. כבר שהבורא הודיע, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו. ואם הודיעו שלהחזיק מסך כזה, זה עוברי מצוותיו. כלומר, זה מביא עונש, בזה, בבא. הוא מביא, לא יודע איפה הוא מביא, אני לא מצביע, אין לי נביא להצביע. אדם בעל רוח הקודש יכול להצביע. משפחה זו נספתה משום שהחזיק האינטרנט. זה רק בעל רוח הקודש יכול לומר דבר כזה. אבל כללית שמעשים כאלה מביאים עונש, זה א' ב' של יהדות. א' ב' של יהדות, שעבירות מביאות עונשים. מצוות מביאות שכר, מתי, איפה, בזה, בבא, זה אנחנו לא מפרטים, אבל ברור שמי שהתקלקל אצלו העיקר הזה, הוא העיקר נגיד של השגחה. אני מאמין, הבורא יודע מה שאתה חושב. מה אתה מדבר? אף אחד לא. לא בכלל ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו יודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. שנאמר, המבין, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. ולאדם הזה, אם תחקור ותחפור לו טוב בנפש, לא מאמין שהבורא יודע את המחשבות שלו. והבורא נקרא ליודע המחשבות הושיענו. לבוחן לבבות ביום דין. לא מאמין. הבן אדם הזה, שיש לו בעיה מוחית של אמונה בפרט הזה, למרות שהוא מדקדק במצוות, ומדקדק ומחמיר גדול, יצא מכלל ישראל. זה אירוע מוחי חמור. יצא מכלל ישראל, אומר הרמב״ם. לא יעזור, לא שייך, הוא לא שייך למערכת בכלל. מה שאומר הרב וולבה בספר עלי שור, 13 עיקרי הדת, זה צורתו של יהודי. אם אין לו באופן פוזיטיבי, ביודע, באופן חיובי, אפילו שהוא נולד בג'ונגל, נגיד שהוא נולד שם בדרום אפריקה, נולד ברוסיה, בסיביר. מסכן, אבל לא רואה, נכון? אף אחד לא לימד אותו. אז זה אמר רב חיים מבריסק, את המשל הידוע שלו, שמי שמסכן נולד עיוור, למה? כמו שהיה באינקובטור הרבה שבועות, והכניסו חמצה, לא הייתה ברירה, איך היו חייבים להוסיף חמצון? בגלל בעיות של ריאות. היו לו ריאות מאוד חלשות. וצריכים להכניס הרבה חמצה. ואוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. תשים הרבה מדי חמצן, הוא עלול ללכות בעיוורון. לא תשים הרבה חמצן, אז הוא עלול למות, כמו שאין לו מספיק חמצה. הוא נולד רך בחודש החמישי, שישי, שביעים, שמינים. אז מה תעשה? אז בסוף שמו לו חמצה. אחרי זה הוא יצא, מסכן, לא רואה, מסכן. אז מה, כיוון שהוא מסכן, אז הוא רואה. כיוון שהוא מסכן, הוא לא אשם. הוא לא אשם, מה הוא אשם? מה הוא אשם? אז לכן, כיוון שהוא לא אשם, לכן פתאום הוא יראה? זה נקרא ביידיש, הוא קרא לזה הנבחר הפיקוירס, זה יחד הפיקוירס, אז זה הביא הנבחר בלינדר, זה יחד הבלינדר. מי שהוא עיוור מסכן, נשאר עיוור. דחפו מישהו למדורה. כתוצאה מזה, המעיניים שלו הוא קרא להם משהו. הוא לא אשם, הוא ממש באמת רק כולו גוש רחמנות, ממש רחמנות ממש. אז זה סימן, זה סיבה שהוא כן יראה. למעשה הוא לא רואה, מה אפשר לעשות? הוא לא רואה את העולם. כנ"ל, אדם שנולד בטרבלינקה, אדם שנולד במוסקבה, נולד בתל אביב, התחנך בבית ספר חילוני מגיל אפס. בסדר, הוא לא אשם, ההורים שלו שמו אותו בהיעדר ידיעה, אבל למעשה הוא עיוור. הוא לא רואה את האמת. הוא עיוור, הוא אפיקורס, באונס, אבל לא אפיקורס, מה לעשות? זה כמו אחד שיש לו מחלת נפילה, או יש לו, כן, אפילפסיה, אז מה? אז כיוון שהוא לא אשם, אז אין לו את האפילפסיה? הוא עלול ליפול ועלול למות מזה, חבנה לצלנה. כנ"ל אפיקורס, הוא אדם חילוני, שנולד חילוני, הוא לא משלם כל מיני צורות של הפקרות ומודרני, ונולד למשפחה עם אייפונים. הוא אומר, סתם בלבלים את הראש, הכל בסדר, מה? הוא נולד עיוור. נולד עיוור, אמנם הוא לא אשם. אבל זה שאדם לא אשם לא הופך אותו ללא חולה אפילפסיה. זה לא קשור, הוא באמת לא אשם, אבל למעשה הוא לא רואה. זאת המציאות שלו, הוא לא רואה. אומר הרב וולבה, תדע לך, י"ג יקרי הדת, לא משנה הסיבות, אשם לא אשם, אבל למעשה הוא לא, הוא לא, אין לו צורת יהודים. אין לו צורת יהודים, אין לו את הראייה השמיינית. המילה יראת שמיים זה אותיות ראיית שמיים. יראה זה אותיות ראייה, אין לו ראייה, אבל כי אין תנו עיוור. אז הוא חפש קריירה, מחפש אקדמיה, מחפש תארים, מחפש משכורות שמנות, עושה ספורט, עושה נסיעות לסקנדינביה, לאירופה, לארצות הברית. הוא עיוור, הוא בכלל לא יודע איך מנהלים את המציאות של החיים שלו, אז הוא הולך בכיוון הספונטני, החומרני, הטבעי. הוא לא מודע לעובדה שהוא נשמה בכלל. הוא לא מודע לעובדה שאחרי הגמר החיים שלו, עכשיו רק מתחיל כל הסיפור. הוא עיוור. הוא נראה לך דוקטור מפורסם, פרופסור גדול, אדם מיליונר בהייטק. עיוור לגמרי. הוא שקע בכביש מסוים ולא רואה את כל הקונטקסט. למה יש חיים? למה הבורא נתן גוף? מה המשמעות של כסף בעולם? למה נועד הגוף הזה? עיוורנו. זה התוצאה מהיעדר מקדש גם כן. כשיש מצב של היעדר מקדש, אז המצב הוא ש... אז המצב הוא שכמובן החושך מכסה ארץ יותר, הניסיונות כבדים יותר. אז התחלנו לספר על ה-13 העיקרים האלה. עכשיו בוא נציג שאלה. אדם שמאמין במשיח, הוא מאמין שיש מציאות של משיח, יש משיח, אבל לא מחכה לו. לא מחכה, לא מטריד אותו בדיוק. מה המעמד שלו? יצא מכלל ישראל, לא יצא מכלל ישראל, זה סתם איזה בעיה צדדית, לא מצפה לישוע. אבל הוא, מה זה אותו דבר? הוא כן מאמין במשיח. מי שכופר ביהוד ג' עיקרים או באחד מהם, יצא מכלל ישראל, מקצץ בנטיות, מצווה לסונאו, מסנך השם אסנה. אבל אדם שכן מאמין שהעולם יגיע לתיקון באמצעות מה שנקרא משיח בן דוד, אבל זה לא מטריד אותו. אתה יודע מה? הוא מורה, יש לו את הקהילה שלו, יש לו את המרכיב. הוא לא בדיוק מחכה למשיח. מה מעמדו? אומר הרב מבריסק, בדיוק. למטל הרמב"ם אומר, בהלכות מלכים, פרק י"א, בדיוק אותו כופר. מי שאינו מאמין, אומר הרמב"ם, בביאת המשיח, או שהוא כן מאמין, אבל לא מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים הוא כופר, אלא בתורה עצמה, שנאמר דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל וקרקר כל בני שבט. מה הרעיון? מאיפה הוא מדייק את זה? כמו שביודעים אל העיקרים, פתאום יש אחד מתוך ה-13 רבותיי שמופיעה בו שאלה ותשובה. באיזה אחד מתוך ה-13 לא מביעים את האמונה, אלא מציגים קושייה ואומרים תירוץ? משיח. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, הרי אני רואה שהוא לא מגיע. אם כל התשובה היא, אני מחכה. שואל הרב, אם באמת כפשוטם של דברים שיש פה קושייה ותירוץ, אז למה לא מפיעים קושיות ותירוצים בשאר הבאות האמונה? לדוגמה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, ואף על פי שאני לפעמים רואה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ספר איוב, עם כל זה אני מאמין שבחשבון הכולל לרשע רע ולצדיק טוב. לא מביאים קושיות ותירוצים באמת, וכן בשאר העיקרים. מה קרה שבעיקר 12 מתוך 13 העיקרים מביאים פתאום איזה שאלה ותשובה? אבל בשום חכה, אומר הרב, זה בכלל לא שאלה ותשובה. ממש יש פה טעות, זה לא ששואלים שאלה ועונים תשובה, שואלים שאלה, הרי הוא לא מגיע. יש פה בעיקר מספר 12 שני חלקים. החלק הראשון זה להביע אמון בעובדה שיש תיקון, וזה חלק א', אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. בזה סיימתי את השלב הראשון של עיקר האמונה מספר 12. שלב ב', אני מחכה, ואף על פי שהתמהמה, זה לא שאלה, זה הבעת הציפייה. מה שאנחנו עושים יום יום שלוש פעמים בצמח דוד עבדך, כי לישועתך קיווינו כל היום, ויש נוסח ומצפים לישועתו, קיווינו וציפינו כל היום. זה לא שאלה ותשובה, משום שמי שמאמין ברישא ולא בסיפא, הוא לא מצפה ולא מחכה, הוא גם כופר. והסיבה לכך היא פשוטה, אם הוא היה מאמין באמת במשיח, לא ייתכן לא לחכות לזה. לא ייתכן, אדם שאתה רואה שהוא חכמן על אצלן חולה, והוא יודע שיש רפואה. אתה מכיר בן אדם כזה שיודע שיש רפואה ולא מחכה להתרפא? הוא יודע שיש תרופה שנמצאת בלונדון, והתרופה הזאת הוציא אותו משערי מוות להיות בריא שהולך על רגליו. אתה מכיר בן אדם אחד שפוי שלא יעשה כל מאמץ להביא את התרופה הזו מלונדון? הוא שוכב מוטל במיטה, לא מתפקד 95%, כאבן שאין לה הופכים, לא רואה, לא שומע, לא מדבר, והוא יודע שיש תרופה בלונדון שיכניס אותה, את המרכיב הזה, הוויטמיני, המינרלי, המרכיב הזה יכניס לפיו, זה יתפשט בגוף ומחיה אותו. יש מציאות נורמטיבית של בן אדם שנמצא בכזה מצב ולא יצפה? אדם צולע, וזה מקשה עליו את החיים, והוא יודע שיש רופא באזור מסוים בפורטוגל שהוא על פי מה שאמרו לו יועצים רפואיים יכול להביא מזור הוא לא יצפה לאיש הזה? אתה יודע מתי הוא לא יצפה? כשהוא לא מאמין בכלל ברפואה הזאת. אבל אם הוא מאמין שיש רפואה כזו, הוא לא ינוח ולא ישקוט. זאת הנקודה, מי שמאמין שיש תיקון לעולם השפל הזה, שאבא, בחינת אבא, גילוי ישיר, בחינת אמא, שכינה, איננו, מיליוני חילונים ופוקרים, והוא מאמין שיש לזה תיקון, וזה אוכל אותו, הוא מרגיש שהוא בחושך, והוא לא מצפה, הוא לא מצפה, סימן שהוא לא מאמין. ושאם היה מאמין שיש תיקון לעולם, איזה אדם שפוי מאמין ולא מצפה? סימן שלא כואב לו שום דבר, הוא לא מתאבל, והוא מחכה רק לסוף הצום, לקוס קפה עם הרוג עליה, הוא בכלל לא מתאבל, הוא סתם זה מין דיאטה קטנה, למה לא? סתם בטבעת, למה כל הזמן להליץ ולהעמיס על הקיבה? 15 שעות שקט, דווקא בריא, הרופאים אומרים שבריא לעשות דיאטה, לעשות צום מדי פעם, לא כל הזמן להעמיס על הקיבה. אז הוא, יש לו סיבות, למה לא? הוא נח קצת, הוא לא. זה בכלל לא צום, צום זה תשובה. עיקר הצום זה חשבון נפש. למה הבורא הסתלק מאיתנו? מה קרה פה? למה פתאום אנחנו במצב כזה ש... שטרבלינקה ממשיך? כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, מדוע זה? הלא זה צום אבחרהו, על חוף כאגמון ראשו. המטרה של צום זה לא, לא סתם להפסיד, לא לאכול. טוב, שאם אדם לא אוכל דווקא זה, דווקא חסכוני, יש לו דווקא, הוא מרוויח את זה כמה שקלים, 100 שקלים, 200 שקל. תן את זה לצדקה, אתה בעצם חסכת פה כסף, זה הרעיון שלך. ברור שהמטרה היא שברקע שאדם יותר דשן וסווה, אז הוא שוכח את אלוקים. שמנת, אבית, כסית, ואיתו שלו כעסה, ואינבל צור ישועתו, וישמן ישורון ואיבאה. ברגע שאדם צם, הוא מרגיש איזושהי מצוקה, משהו לא טוב, אז הוא מתחיל לחפש, והראש מתחיל לחשוב יותר. אין לו את העיוורון הזה של המרגיש כל כך טוב, ואז אומר, מי צריך, אין לי בעיה, שלא יהיה יותר גרוע, הכל בסדר. זה ריק, לא אומר שהוא סובד. אמר, אדם שסתם, הוא לא עסוק, הוא לא שקוע בסיר הבשר כרגע. הוא שובט מהחלקים החומריים, אז ריקה, תענית, היא אחד מצורות התיקונים של התשובה. זה ריקה לכך שאדם עושה חשבון. לכן חזן אומרים באיזשהו מקום, יעניות על ישראל. עניות היא מאפיינת כבר שאדם עשיר עלול לבעוט באלוקים. בתים טובים, טובים תבנה, נטיות, תנתת והרביון, כל שפע שלך מתרבה, ואז אתה שוכח את הבורא. אבל ברגע שהוא במצב שהוא אני, הוא מפחד, אני כבר לא רק בכסף, כל מיני חסכים שיש לו, אז הוא פונה לכתובת. כמו שנאמר פה, יש לו בעיות, אז הוא פונה למשיח. יש בעיות, אז כשיש בעיות יש איזו תגובה, רק משיח, רק משיח לפתור אותה. אז זה ביטוי, זה לא שהמשיח בא לפתור ולהשלים את החשבונות בנק. נהיה מצב טוב. הכוונה באמירה הזו היא שתחושת החסר, תחושת ההיעדר נובעת כתוצאה מזה שאין לנו את הגילוי האור ששמו הופעת אלוקים בצורה של משיח. ממילא מרגישים חסרים כל כך רבים בזה ובזה ובזה. לכן, כפי שאמרנו, הציפייה היא חלק מהמהות של היהודי. וכל אדם לאחר שהוא מסיים את 120 שנה שלו, אז שואלים אותו 6 שאלות, ואחת השאלות זה שאלה אחת השאלות הבולטות, שאלה מספר 4, חוסר, כן? כתוב שם אחת השאלות הרציניות זה ששואלים אותו, ציפית לישועה? אז ציפית. אמר החפץ חיים, ציפית פירושו, כמו שאני פותח את הטריס ומיישר את השליבות ומסתכל, זה לא קיווית, יש תקווה ויש ציפייה. תקווה, אני מקווה שיהיה טוב, אני מקווה אל. ציפייה זה יותר חזק. אני בודק בחלום, אם כבר זה נמצא. אדם מחכה מאוד שאיזשהו בחור שהוא מבוגר יתערף כבר. אז הוא פותח כל יום את העיתון במדור של המאורסים. וכן שם, הוא כבר נמצא שם בצד ימין או לא? הוא כל כך חי את זה, שהוא כל כך מצפה לזה. ציפית זה מלשון צופה, צפייה. אני צופה בדבר, אני ממש, זה נקרא ציפית לישוע. לכן כתוב בהלכה, שיש פרטים, יש סימן שלם בשלוחן ערוך, בתו קוף סמך, שאדם צריך להתנהג בצורה ממשית, ולבטא את החסר הזה. אישה עונדת את התכשיטים שלה, לא את הכל, תשאיר אחד, לא. אדם עושה שמחה, תשאיר מנה אחת, הרבה נוהגים, זכר לחורבן, אף אחד לא יושב שם. אדם עושה דירה, ושים עמה על עמה, לא מטוייך ולא מסוים, מול הכניסה. למה? אין בית לבורא. איך אני עושה בית? אני לא יכול בגלל זה לגור ברחוב, אז אני רוצה לבטא את זה. עושים מרוסים, שבור צלחת. הוא חתן בעל החתונה, שים לו אפר על הראש. העלה את ירושלים על ראש שמחתי. גומר את החופה וקידש אישה ובונה בית בישראל, נותן מכה שעובר צלח. למה? פעם היו חתנים נוהגים ללכת עם עטרה. גזרו על עטרות חתנים, אומרת הגמרא בגיטין. גזרו לא ללכת עם עטרה, היו עטרה ממש מיוחדת. זאת הייתה עטרה בראש חתנים בזמן שהיא מצנפת בראשו של כהן. בזמן שהיא מצנפת בראשו של כהן כבר שחרב הבית, אז נתלה עטרה מראשם של חתנים. רשימה של דברים, מוזיקה. אדם שומע פתאום מוזיקה, אין דבר כזה. אסור לשיר בכלי זמר, תם באלמה. אלא מכן, יש פה איזה שמחה של חתונה, בר מצווה, איזה סעודת מצווה. אבל סתם, הוא לא נוהג, מה זה? חסר פה שיר? שירים זה הקלטה. הקלטה זה כבר לא התקנה. התקנה הייתה לא להשמיע ולנהוג בכלי זמר, כן, זה הטענה של גדולי ישראל על ערב שירה חסידית. אחד הטענות, חוץ מהטענה המרכזית של הערצה לדמויות והפיכתם לאלילים, אלילי זמר כמו בעולם הגוי, חוץ מזה שאלף איש, 500 איש, 5,000 איש עומדים מול זמר ומחנכים ילדים, תראו כזה ראה וקדש, הנה, זה המודל שלנו לחיקוי שמות של זמרים מפורסמים שהוא מתלהב עם הרמקול. אצלנו לא מעריכים דברים, לא נותנים חשיבויות אחרות מלבד לחשיבות רוחנית של מי שעמל בתורה ועמל על המידות שלו. אבל אחד הטעמים הברורים של עצם העניין של ההתכנסות לשם מוזיקה, זה מה אתה מכנס לך? שאתה רוצה להרוויח, שאתה רוצה... לא, כלים, כלי זמר, טופים, מחולות, זה כבר מלמדים אותה. מלמדים, יש מטרה שמלמדים, זה לא שאני בא לחגוג משהו. אני רוצה ללמד מישהו כלי זמר, למה? כדי שהוא ילך לחולים לשמח אותם עם אורגן, עם גיטרה, עם כינור. אני מלמד ילדות, כן, המשיח יבוא, לוויים, או נגיד סתם, הוא עושה את זה לשם להיות זמר בחתונה. אדם שזה באמת מצווה גדולה, להפך, חתונה אסור לעשות בלי כלי זמר. כלי זמר זה משהו יקרי בחתונו. זכן אפילו בירושלים שביטלו את התזמורות לפני כמאה שנה, כתוצאה מהמגפות שהיה שם, שהרב אלישיב מאוד מאוד הקפיד על זה, שמי שרוצה את התזמורת שלא בירושלים. קושי במושב אורה, פעם היה איזה נידון, היה פעם אולם חתונות במושב אורה על יד הדסה אין קרן, אבל בירושלים שום אופן לא הסכים שיעשו חתונות. אבל גם אז שהייתה שאלת חלום והתברר שאתם רוקדים לכם כשלי יש חורבן כזה והשואלים הלכו בו אל אקצה, דלרוזה, נוצרים, אסלאמים, זו הייתה הסיבה. מגפה בירושלים, היה צרות צרורות בכמויות ענק שהם היה מעריל דיסקין או מישהו מגדולי ירושלים שעשה שאלת חלום, שאל את הקדוש ברוך הוא על מה זה, כל התיקונים לא עזרו. התשובה הייתה, אני מתאבל ואני בוכה יומם ולילה זה ששואלים ילכו בו, ואתם רוקדים לכם שתי דקות מהבית שלי, זה יפה שאבא מתאבל ובוכה והילד שלו קופץ ורוקד ומפזז ומחרקר, אפילו שזה סעודת מצווה. זה הבינו, ואז מיד ביטלו זה, ואז נפסקה המגפה. רבי יעקב אנדין כותב בסדרו בית יעקב שלדעתו אומר כל השמדות וכל האסונות המזעזעים שהעולם היהודי עובר, זה לדעתו הכל המניין אחד, שנשכח זיכרון ציון מליבה. האמא מאותתת, מאותתים, אתם שכחתם אותי, אני מזכיר לכם שאני פה ואני נמצא באובדן, אז מזכירים לך, מיד נסביר על זה במשל הידוע. אז מלמדים מוזיקה כדי שזה טוב שידעו מוזיקה. גם אם יש בן אדם לדוגמה שהרבנים אומרים להורים האלה, תשמע, הילד הזה, היה כזה סיפור עם אחד הילד מסוים, ששאלנו אותו את הרב שטיינמן, הרב, הוא יכול ללמוד מוזיקה? בילד, לא ילדה. למה הוא טיפוס מופנם? שאל מה איתו, מופנם, הוא עצוב כזה. זה טוב, זה לא מה. שילמן, יש שם נסיבות, לא לומדים, אבל יש פה כיוון, שאתה בא לעודד את הנפש שלו. הוא לא בא סתם לרקוד, הוא בא לילד. אכבד איזושהי צורך רפואי נאמר, יש פה איזו הרפיה, יש מקצוע נקרא תרפיה במוזיקה, יש איזה צורך להוציא ממנו משהו, או אני מלמד אותו כלי הקשה, כלי מיתר, כלי נשיפה כדי להיות משמח בשמחות. אחוז, למה לא? טוב מאוד. יש אומרים שאפילו זה בהחלט אפשרי. יש אפילו בזמנים של ספירת העומר יש אומרים שאפשר באותו זמן ללמד במסגרת שיעורי נגינה שמלמדים. אבל התאספות של ציבור בבנייני האומה או בהיכל התרבות או באיזשהו זה, סתם עושים קונצרט בשביל שמישהו יש רפרטואר, הוא רוצה להרוויח כסף, יש לו קול יפה, הוא רוצה, הוא מוציא דיסקים, אז הוא מכנס ציבור, אלפי אנשים, וכולם מתכנסים באולם הזה, באמת תנצח, מתחילים, ריקודים, על מה? אבא בוכה, זה אחד הטיעונים של גדולי ישראל היה, מה? מי יתיר לך לכנס אנשים עם כלי זמר? אדם נוסע, נגיד, במכונית. טוב, נגיד שהוא, יש התייחסות יותר מקילה, גם כן זה נידון לא פשוט, אבל לכך שאני שומע את זה בהקלטה. לא יש, לוקח כלי זמר, זה ביטוי לשמחה. מוציאים כלי זמר בתופפי. אז התחלתי לספר שבירושלים, אפילו שביטלו מחמת את הגזרה הזו, השאירו את התופים. לא ביטלו לגמרי. ותופים זה כלי זמר, מביאו הרב אליה שבמי כתוב בפסוק ותצא מרים הנביא האחות אהרון ותיקח את הטוף בידה, אומר רש"י, טוף מין כלי זמר הוא. אל תגיד לי שכיוון שאין לו לחן הוא לא מסוגל לעשות שיר, הוא רק מתופף, אז זה לא נקרא כלי זמר. זה גם כלי זמר, אז ישירו תופים, וזה מה שקורה בירושלים ליד בית המקדש. אתה רוצה תזמורת? סע לבני ברק, תעשה בחלי מלכות, ארמונות חן, בסדר שם, תעשה במקשב. אתה רוצה תזמורות, אבל אתה רוצה לעשות דווקא בירושלים, תשמע, שם זה ליד הבית של הקדוש ברוך הוא בוכה, שם זה מקום המקדש, שם יש את כל הנוצרים, את כל ה... כל הנזירים, הנזירות, הכמרים, תראה מה ש... סל הכותל, תראה מה שמתרחש. חילונים זה לא פחות גרוע, תראה מה, איזה תצטדיונים, איזה תיאטראות, איזה קרקסאות. מול מקום המקדש, תיאטרון החנה ירושלמיה, נורא והיום, מול מקום המקדש, אתה נמצא שם במקום של אנשים ש... זה מצב שמעורר בכי ומעורר לאבלות. ואגב, זה לא הטיעון המרכזי. הטיעון המרכזי הוא, כפי שאמרתי, נזק חינוכי בלתי הפיך. שילד בחדר או ילדה באה ורואה שעושים אלילות מזמר, אלילות, 5,000 זוגות עיניים מסתכלים על איש אחד. למה? לא כיוון שהוא למד תורה כל החיים או שבר איזה מידה, אלא משום שיש לו מיתרי קול וירטואליים, שהוא מסוגל באופן וירטואוזי לעשות שינויים. אז יש לו שאיפה להיות זמר, שאיפה להיות משהו אחר. הוא רואה שמעריצים. בעם היהודי אין הרצה לדבר אחר, יש אמצעים. בסדר, יש לו פרנסה להיות מזמר, שיזמר, אבל אני לכן יעריץ אותו. ילד קטן, ילד קטן, הוא רואה שכולם באים. שלא לדבר על הפריצות, שלא לדבר על התערובות, שלא לדבר על מה שהולך שם ואיזה תוצאות טרגיות היו להתקשרויות מזעזעות של בעיות קשות ביותר של קניות. חוקות הגויים, הערצה, זריקת חולצות, תפאורה, תאורה, וקפיצות ופצצות אשן. מי שהיה שם, אני מכיר מרור מה קורה שם. ממש כמו שנראה כל זמר גוי באמריקה, כך נראה ערב שירה במחנה שלנו. אחד מהם חזר בתשובה, יש אחד מהם שחזר, הוא היה במקום אחר, והוא חזר בתשובה, הוא הלך לכותל המערבי והתפלל שם. אז עמדו, נזכיר אותו, את השם שלו, מאוד מפורסם, זמר חרדי, חסידי, מאוד מפורסם, והפעם הוא היה במצב אחר, אבל עכשיו הוא יותר מתחזק, כבר הרבה שנים הוא יותר עושה תשובה יותר. הוא גם שינה קצת את הסגנון של המוזיקה שלו, פחות גוי. נו, זה העניין שירושלים מלאה בעובדי אלילים, עובדי עבודה זרה. הם הקליפות יונקות מהמקור של הקדושה. למה הם נמצאים דווקא ליד הכותל? חשבת על זה פעם? מדוע כל הכוחות הרעים, כל הכוחות הכי רעים, דווקא שילחו להם לגליל, לגולן? מה הם צריכים להיות ליד הכותל? שם אל אקצה, ושם נמצא המנזר הכי חשוב של הנוצרים. מה הם רוצים פה? זכר, היהודים היו פה הראשונים, היה המקור פה. כאן נלקח הפרו של אדם הראשון, כאן הייתה העקדה, באותו פיסת שטח. פה היו מאות שנים בית ראשון, הרבה הרבה לפני שחלמו הנוצרים להתחיל. בית ראשון, לא שני. מה הם מצמדים פה למקום הזה? אז אומר האור החיים, זה דבר פשוט. גם הקליפות יונקות את החיות שלהם במקום המקדש, ככה זה. כוחות הטומאה יונקים את מציאותם מכוחות הקדושה. רק הם מתאים את זה לכיוונים אחרים. בלי קדושה לא היה מתחיל כלום. הם נצמדים אליך דווקא שם, דווקא במקום הזה. אחד הדוגמאות שמביאה אור החיים הקדוש זה פרה אדומה. יהודי שמת הוא אבי אבות אטומה, גוי לא. גוי לא, זה הניגוד המוחלט לאותם שטחיים אנשים שלא בתורה, חילונים, חצי חילונים. אם מישהו נגיד תמה, מה, אני תמה, אני תמאה, אני מלוכלכת, מה, אני לא, אני נראית בלי סבון, אני מתונפת. הוא לא מבין שככל שהוא קדוש יותר, אז הוא יותר תמה. תמה זה לא בעיה של סבון נקה שבע או בעיה של היגיינה. תמה, כוחות התאומה זה מציאות רוחנית שהיא נדבקת למקום שהיו בו, היה בו הרבה הרבה מתיקות. אומר האור החיים בפרשת זאת חוקת התורה, שם תאר עצמך שתי חביות, חבית של השפע וחבית של דבש, שתי חביות שזה היה מלא השפעה וזבל, וזה היה מלא דבש, ושניהם התרוקנו. איפה תמצא יותר זבובים, יותר פרושים? ודאי בחבית של הדבש. הם מנסים למצוץ. הם מנסים למצוץ קצת איזשהו משהו שנושר, שנותר שם בדפנות. נשמת ישראל היא חלק אלוקה ממעל פי כמה מגוי. וממילא נשמת ישראל כשהתרוקנה, זה נקרא חלל. אדם שמת הוא חלול מרוח אלוקים. חלל, חלול. חילול שבת, חלול מקדושת שבת. חילול השם הוא מתנהג בצורה הפקרותית, כאילו אין פה השם. חילול הקדש, אין פה קדושה, אצלנו את זה מקודש לחול. חילול, חלל באדמה פירושו, אין פה כרגע רוח חיים. אבל נשאר משהו בפינות. הגוף הזה היה כלי לרוח אלוקים. נפיחת נשימת פיו התברך. נשאר משהו בפינה, וזה של יהודי, לא של אמריקאי. באים הקליפות, כוחות התאומה, ומנסים לנוק יניקה. אז הוא אבי אבות התאומה. לעומת זה בהמות, מה? הרבה פחות מאוד, כבר שמראש לא היה בכלום שום דבר. אומר הרב דסלר, תשים לב, תמיד תומעה יש כשיש חיות שנפסקה, שמת לב, זאת ההגדרה של תומעה. שהיה משהו חי והפסיק לחיות, שם מתלבש הכוח הזה. כבר שכל מקור של חיים בא מאלוקים, כל דבר חי, אימך, כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. אצל הבורא נמצא מקור החיים. אז אפילו ציפורן, כן? אדם קצה ציפורן, מה קרה? עד עכשיו הציפורן הייתה קשורה לגוף שלו, אז זה קיבל חיות, זה מחובר לחיים שלו. ברגע שהוא קוצץ, אין. גילת ידיים. הוא הלך למספרה, שערות על הרצפה. עד היום השערות היו מחוברות לקרקפת שלו, מחוברות למקור של החיים שלו. ברגע שהוא קיצץ אותם, אין. גילת ידיים. כל העדר חיות, כל מה שנוגע, כך זב, זבה, דבה, כל אלה זה חיים שנפסקו. אפילו יולדת נהיית מאה, למה? עד היום היו בה שני מערכות חיים. החיים של עצמה והחיים של העובר, עובר זה מערכת חיים נוספת מלאה. וכשהחיים האלה ניתקים ממנה, יש פה איזה הפסדת חיים, בום, נתפס פה החלק הזה של הכוחות הללו. אז נשמת ישראל לרוב מעלתה כוחות התאומה מאים למצוץ וליטול, זה חבית של דבש שנתרוקנה. אז תראה איזה טיפשות חילונית או טיפשות אמרצית של אנשים שלא מבינים. אם היא טמאה זה לגודל קדושתה, שהיה פה איזשהו פוטנציאל של חיים שהוחמץ. הפוטנציאל הזה כרגע איננו, אז באים כוחות, את זה לא קיים נגיד בגויה, גויה אין את זה, ושמראש זה משהו זול יותר, הם לא באים למצוא שם כלום כמעט. קברי אקום אינם מתאמים באוהל, אינם מתאמים. לא מתאמים באוהל, לא נוגע, יכול להיות אם הוא לא נוגע, כיוון שגוי, כיוון שהאיכות, הכמות הנשמתית, יש משהו, אבל לא, לא כמו אצל יהודי, יש דומם, צומח, חי, מדבר. כן, גם שכותפים פרי יש איזה הפסד חיות, אבל זה לא בשיעור שמתאמה. כשקוטפים פרי, יש בעולם הצומח, כשכבר הורגים בהמה, אפילו יתוש כבר, זה נקרא שקט, שרץ, כבר שיש בה יותר חיות במשהו, יש בה תנועה, גוי, דרגה מעל. לגודל קדושתו, כך גודל הכוחות החיצוניים שבאים לנוק ממנו דבר מה. אז כנ"ל בנושא הזה, זאת חוקת התורה, אומר שמה אור החיים, למה זה נקרא חוקת התורה? חוקת הפרה, מה זה חוקת התורה? התשובה היא, כל מה שיש תומעה של אבי אבות התומעה, זה בגלל התורה. בגלל שאדם אתם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. ולמה אתם אדם? בגלל התורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שם כתוב את זה בפרשת התומעה באוהל והתורה. זאת התורה, זאת התורה, אדם. אדם כי ימות. בגלל התורה יש את התומעה הזו. אם היינו כמו אומות העולם צורפתי, לא היה כזאת תומעה של אוהל בכלל. או תאומות חמורות של אבי אבות התאומה, כמו שאין הרבה מה למכור שם, זה הרבה יותר זול, הרבה פחות מהווה סיבה ליניקה של כוחות. כנ"ל מאותו סיבה, תמיד במקום שיש הרבה קדושה, יש הרבה תאומה כנגד זה. ישיבות, סמינרים, רוצים לרדוף אותם כל הזמן, כיוון ששם נמצא כל כך הרבה קדושה. אבל מי בא לרדוף במקום שהוא חצי ורבע? כנ"ל מקום המקדש בירושלים, משם יונקת הקדושה, זה מקום שכינתו התברך מאז בריאת העולם. אדם הראשון, אומר הירושלמי מביא הרמב״ם, נברא ממקום כפרתו, הבורא ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, העפר הזה נלקח ממקום המזבח שמקומו מכוון ביותר, זה המקום שנערכה בו העקידה, זה המקום שהקריב נוח ושם לאחר שיצאו מן התיבה, זה המקום, זה מקום השתייה, משם נשתת העולם, אבן השתייה. כיוון שזה מקום השראת השכינה, אז הנצרות, האסלאם, כולם באים לנוק משם משהו. זה כוחות הטומאה. כוחות הטומאה יונקים. אתה רואה אדם שמשתמש בכוחות הטומאה, הוא לוקח שמות קודש, גוזר קלפים, הוא משתמש לא נכון, ולוקח לזה כמקומות אחרים. הוא לא משתמש בספר טלפוני. הוא משתמש במשהו אמיתי ומטה אותו לכיוון אחר. מה זה נביאי שקר, נביאי הבעל, חנמל בן עזור? זה אנשים שויטים שיצאו מגיאה, שיצאו מפרדסיה ומכפר שאול, מי מתייחס אליהם בכלל? זה אנשים שבאמת מוסרים נבואה, רק הם מתאים את זה אל קו השקר, הם באמת מתרוממים, לוקחים משהו ומעוותים אותו. אבל זה לא איזה משוגע שברח מבית חולים גיאה, עליו מתייחסים בתנ"ך. ואומרים, תשמע, זה היה כנין אלטרנטיבה לירמיהו הנביא, וחלק שמעו בכל נביאי השקר. הכוונה היא שהם לקחו כוח והיטו אותו למקומות לא טובים. זה כוח משום שיש מרכבת אטומה בעולם. זה לעומת זה עשה אלוקים, יש מרכבת אטומה. זה לעומת זה עשה אלוקים, בלעם, יש כוחות. אחרת לא הייתה בחירה. ודאי שאם כוחות הקדושה נמצאים בצד אחד, אז מי הולך לכיוון של השטויות? כל דבר, כל הקדוש מחברו, יצרו גדול ממנו. תמיד בכל גובה יש מערכת רוחנית אלטרנטיבית. בראתי את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כל רמה רוחנית עליונה יש כנגדה. בדור בית ראשון היה מציאות של נביאים, כן? נביאים במיליונים. אז כנגד זה היה יצר של עבודה זרה, רוח רוחני לעבוד לאלוהים אחרים עם אותו, וזה היה הבחירה השווה. ברגע שנפסקה הנבואה בתחילת בית שני, נפסק גם היצר של עבודה זרה. עזרא הסופר הלך וביטל את היצר הזה, וזה התבטא בכמין גור שיצא מבית קודשי הקודשים. תמיד יש בחירה בעולם הבחירה, בינתיים, עד שיגיעו ימים אשר אין בהם חפץ ואין בהם רצון לרע. אבל כדי שתהיה בחירה, אז גם לגאון מווילנה יש בחירה, וגם לחפץ חיים יש בחירה, וגם לאברהם אבינו יש בחירה. אחרת אין. היה אדם אחד בהיסטוריה שבגיל מסוים לא הייתה לו בחירה כבר. אחד בהיסטוריה, אומר הרב שמח, בתחילת פירושו לספר שמות. מי זה האדם הזה? משה רבנו בגיל 80. כשמשה רבנו קיבל את התורה, לא הייתה לו אופציה לחזור בו וחס ושלום לבעוט. נתקדש כמלאכים, אומר הרמב"ם, בגיל 80 ואתה פה עמוד עם הדין. בתום מעמד הר סיני ביותו בן 80 אמר לו הבורא, שובו לכם, תגיד לעם ישראל, אתם שובו לכם לאוליכם, ואתה פה עמוד עם הדין. לא הייתה לו אופציה להיות פוקר. יוחנן אחרי 80 שנה נהיה צדוקי. יש אומרים שזה יוחנן שהזכרנו בחנוכה, בימי מתתיהו בן יוחנן. למה מזכירים את זה? תשמע, אין ביטחון. יכול להיות רב הכי גדול, כמו שרב שמואל אורבך אמר, משגיח בישיבה ונפל בגלל האייפון והוריד את הכיפה וירד לגמרי. אין ביטחון, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, אומר האלוקים. אין ביטחון, אתה כל הזמן במלחמה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. לכן הבורא לא מייחד את שמו על הצדיקים, אפילו על הצדיקים בחייהם, כבר שיש להם אופציה לחזור חזרה ולהיות צדוקי. חוץ מיצחק, שכבר היה עיוור, ועיוור חשוב כאמת, אז כתוב אלוקי יצחק, אומר רש"י. אבל ככה אין דבר כזה. חוץ ממשה, משה בתור נותן התורה, זכות תורת משה עבדי, בטלה הבחירה ממנו, פרש מאשתו, הוא כבר נמצא בעולם אחר לגמרי, כל 40 שנות מדבר. אז כשאנחנו נחזור למה שהחילונו, אנחנו רצינו לדבר על נושא נוסף בקשר לעשרה בטבת נקודתית, אבל דיברנו על נושא כללי ששמו עולם עם גילוי, עולם בלי גילוי, והתחנות, מה שאנחנו מתאבלים, מה שאנחנו צמים, זה צום שעניינו ביטוי או זמן או רקע נפשי לחשבון נפש, משום שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אז אנחנו לוקחים ארבע תחנות מרכזיות שהובילו אל המציאות שלנו היום, והתחנות הן כאלה. שלב א', מצור. כשרוצים להרוס מקום, שלב א', מחטרים אותו, אין יוצא ואין בא, אין הספקה, זה מצור. שלב ב', הבקעת החומה, לאחר מספר שנים של מחנק של ירושלים, הבקיעו את החומה, אז המצור היה בעשרה בטבת. הבקעת החומה הייתה לאחר מספר שנים מצומצם בי"ז בתמוז בבית השני, ובטט בתמוז לפי שיטות מסוימות בבית הראשון, ייתכן שבשניהם זה בי"ז. זה הבקעת החומה, הפריצה לירושלים, והשלב השלישי זה שריפת המקדש והגליית עם ישראל. השלב הרביעי של צום גדליה זה מצב שבו גם לאחר החורבן על ידי נבוזרדן ונבוכדנצר עדיין היה איזשהו יישוב יהודי בניהול אוטונומי כזה מנדטורי של גדליה בן אחיקם, שקיבל מנדט מנבוכדנצר לנהל את יתרת היהודים שעדיין נותרו בירושלים. וכשישמעאל בן נתניה רצח את גדליה בן אחיקם, לא נשאר כלום, ואז היה שממה מוחלטת מוחלטת, שמתוך ה-70 שנה, אומרת הגמרא, נונבט שנה, 52 שנה, לא עבר אוף ביהודה. אז מציינים את החורבן הזה שהיה כל כך קשה בצום גדליה. אז ארבע שלבים: מצור, הבקעה, שריפה ושממה מוחלטת. למה מציינים את המצור? כיוון שזה הסנונית הראשונה, זה התחלת הנפילה. אומר הבורא ליחזקאל הנביא, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, כי בעצם היום הזה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים. אמנם עדיין לא השתנו החיים בפנים, אבל כבר ניתנה רשות משמיים לצורר להתחיל את התהליך שסופו היה הסתלקות של גילוי אלוקי בעולם. אחרי תקופה של כ-1,000 שנות נבואה, שאלוקים בגלוי, לא חילוני ולא דתילוני ולא מערבה ולא כל מיני פרצות, אלא אלוקים נמצא בגלוי עם נביאיו וניסיו, פתאום הנבוכה, הדבר המביך ביותר שקרה אי פעם בהיסטוריה, אבא עזב את הבית, רק מציץ לרחוק בשלט רחוק, משגיח מן החלונות, מציץ מבין החרקים, איזה בית זה? איזה בית? אנשים נולדו לבית כזה. מה, אתה לא מצפה? מי שלא מצפה הוא כנראה באמת עיוור. הוא לא מודע, הוא נולד בטרבלינקה. הוא לא יודע מה זה שולחן שבת, הוא לא יודע מה זה אבא ואמא, הוא לא יודע מה פירוש גן שעשועים. הוא לא מצפה לגנים, הוא נמצא בטרבלינקה מבוקר ועד ערב, הוא נולד שם. אז הוא מצפה לקרייריזם, לתארים אקדמיים, לטיסות לחוץ לארץ, לדירות יפות, למכוניות. הוא בכלל לא יודע למה לשאוף. הוא עיוור, והוא כל כך עיוור שהוא לא מודע לזה שהוא עיוור. על זה אנחנו עדיין, זה נקרא כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. לא כתוב יזכה, אומר רבינו הרב לופיאן, זוכה פירושו יש פה איזה זוך, הוא לא מת לגמרי, עוד יש לו רקמות חיות. הנה עובדה שהוא לא טרבלינקה לגמרי, עובדה שהוא זוכר שיש עוד משהו אחר. הוא לא עיוור ברמה כזו שהוא לא יודע למה לשאוב, והשאיפה שלו זה לפרופסורה ולהגיע ל-$200,000 לחודש במקום $50,000 לחודש. הוא מתאבל, כלומר הרקמות שלו עוד חיות, הוא עוד חי, הוא עוד חי, הוא מבין שהאמת נמצאת שהוא נולד במצב אנורמלי. זוכה, יש לו את הזוך הזה, עוד הרקמות שלו לא מתו לגמרי, ורואה בנחמתה. תזכה לראות את זה בקרוב, כל שלושה.